כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi Ovo vozo vadeti peyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוהי ורבותיי, אחי ורעי, הדף היומי. יום חמישי, ח' בתמוז, תשע"ח, מסכת זבחים, דף סמכת. אתם מאזינים לרדיו כל חיי, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. בשמחה ובטוב לבב שמים לנו את פעמנו לבית המדרש, ונושאים את תפילת בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדינו אלוהי, ולא אבותי שלא יהיה רע, דבר תקלה לדי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמת האור, ולא אל תאות תמה, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. אינני רוצה ללמוד, כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. כרגלנו בסייעת הדשמיים מדי בוקר אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי, עם פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה בדף סמחת במסכת זבחים. נשננו לתמצת בקצרה את אשר למדנו, ולאחר מכן נשיב על שש השאלות לשינון סיכום וחזרה ששאלנו בסיומו של השיעור אתמול. אמרה המשנה בדף סמחת, כל הפסולים שמלקו, אף שמליקתם פסולה, אינו מתאמה בבית הבליה כדין נבילת אוף טהור, כי הועילה המליקה לתארו מדי נבילה. מלק ביד שמאל או בלילה או שחט אוף חולין בפנים או קודשים בחוץ, אינם מתאמים בבית הבליה. מלק בסכין או שמלק חולין בפנים או קודשים בחוץ, או תורין שלא הגיע זמנה ובני יונה שעבר זמנה, או שמלק אוף שיבשה גפה הכנף שלה, או שנסתמת עינה, או שנקטעה רגלה, הרי אילו מתאמים בבית הבליה. לפי שפסולים אילו גם אם עלו למזבח בדיעבד ירדו. זה הכלל. כל שהיה קשר בכניסתו לעזרה ונפסל בעזרה, כיוון שמליקתו מתירתו להקרבה בדיעבד, הרי מתארתו מדי נבילה. אבל אם נפסל קודם שנכנס לעזרה, שאף אם עלה למזבח בדיעבד ירד, אינה מתארתו מדי נבילה. אמרה הגמרא אחרי המשנה, אמר רב, מלק בשמאל או בלילה, שהועילה מליקתן, שאם עלו לא ירדו, אין מתאמים בבית הבליה לפי שיש עבודה שנעשית בשמאל, כי הכהן הגדול ביום הכיפורים נוטל כף עם קטורת בשמאלו, וכן יש עבודה בלילה, כי מקטירים בו איברים ופדרים, מלק בסכין אם עלה ירד, לכן הוא מתאמה גם בבית הבליה. מלק זר לרב מתאמה בבית הבליה, ולמרות שמצינו שזר קשר לשחיטה, שחיטה אינה נחשבת עבודה, ומה שאמר רבי זרע ששחיטת פרה אדומה בזר פסולה, כדי אמר רב דכתיב בה אלעזר וחוקה ללמד שכל הכתוב בה מעכב, אין זה משום שהשחיטה נחשבת עבודה, כי הרי פרה אדומה קודשת בדק הביתי, אלא כדי מפרש רב שישה ברי דרבידי, גזירת הכתוב היא, כמו שמצינו במרות נגעים, שאינה עבודה וטעונה כהן מגזירת הכתוב. ואין ללמוד מן הבמה שמליקת זר כשרה בו, לפי שאין ללמוד עבודת מקדש מבמה, שכן במה נחשבת חול לגבי מקדש, אף שלגבי יוצא, שנינו שהטעם שמעלה לא ירד, זה כיוון שמצינו שקשר לכתחילה בבמה, והתנא סמך על הכתוב, זאת תורת העולה לרבות כל הפסולין, אם עלו לא ירדו, ומביא מקור מבמה רק להסמכת בעלמא. לרבי יוחנן, מלאק זר אינו מתאמה בבית הבליה, כיוון שקשר בבמה, וכן שנינו בברייתא, מלאק זר, פסול פיגול נותר ותמה, אין מתאמים בבית הבליה. זהו התמצות והשינון שלנו, בקצרה לאשר למדנו אתמול בדף סמחת, במסכת זבחים, וכעת נשלים את פרק השינון והחזרה, על ידי מתן תשובות לשש השאלות לשינון סיכום וחזרה ששאלנו אתמול, בסיום השיעור. השאלה הראשונה על דף סמחת הייתה, כיצד זה שאיל מת קולו שיבה? והתשובה, שעושים מקרנב חצוצרות משוקף חלילים, מעורו, תוף ובני מאב משמשים נימים לכינורות. שאלה שנייה, למסקנה לעניין מה אמר רבי יהושע שנהפך את העולה לחטאת ולעניין מה לא ומדוע? והתשובה, לעניין להוציא מידי מעילה כחטאת אבל אינו עולה לחובתו. לרשי משום שאינה כחטאת לגמרי אלא רק במקצת לעניין מעילה, ולתוספות כחטאת לגמרי אלא שפסולה היא. שאלה שלישית, כשמלק בשמאל או בסכין האם מתאמה בבית הבליה ומדוע? ותשובה, בשמאל אינו מתאמה בבית הבליה משום שאם עלה לא ירד, שכן יש לה הכשר במקום אחר, ובסכין מתאמה משום שאם עלה ירד. שאלה רביעית, מדוע כשמלק זר מתאמה בבית הבליה הרי מצינו שקשרה עבודתו בשחיטה? ותשובה, שחיטה אינה נחשבת לעבודה. שאלה חמישית, מדוע היוצא אם עלה למזבח לא ירד? ותשובה, משום שנאמר זאת תורת העולה לרבות כל שפסולו בקודש. ואסמכת לכך ממה שקשר לכתחילה בבמה. השאלה האחרונה, דף סמכת, מה התכוונה המשנה לרבות באומרה שכל הפסולים שמלכו מליקתם פסולה? התשובה לרבי יוחנן לרבות זר, ולרב לרבות שמאל או לילה. אלה הם הוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינוי סיכום וחזרה לאשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף סמכת במסכת זבחים. וכעת מוריי ורבותיי וכעת החי וראי לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי בשבוע, ח' בתמוז תשע"ח, עיקר ותורף העניין הוא לימוד דפינו היומי, הלא הוא דף סמכת במסכת זבחים. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף סמכת עמוד ב', שש שורות מתחילת העמוד. מן המילים אמר רב, שמאל ולילה, אין מתמים בבית הבליה. מן המילים הללו המצויות בתחילת הגמרא שאחרי המשנה, כעת בסייעת הדשמי הגדולה, אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. מביאה הגמרא את דעת רב, אודות אוף שנפסל בכך שנמלק בידי זר, אם הוא מתמה בבית הבליה. אומרת הגמרא, אמר רב, אוף שנמלק בשמאל ואוף שנמלק בלילה, אין מתמים בבית הבליה וכאמור במשנה. זאת משום שמליקתם מליקה, אם עלו על המזבח, לא ירדו. ואילו אוף שנמלק בידי זר שאינו כהן, והוא הדין עונן וערל וכל הפסולים, ואוף שנמלק בסכין ולא בציפורנו של הכהן, מתמים בבית הבליה, שאין מליקתם מליקה, ואם עלו על גבי המזבח, ירדו. אוף שנמלק בסכין מתמה בבית הבליה, כפי שכבר התפרש במשנה, ואוף שנמלק בידי זר דינו כמוהו. בררת הגמרא, מה בין מליקת זר שאינה מליקה לבין שאר מליקות פסולות שנחשבות כמליקה? שואלת הגמרא, מה ישנה שמאל? במה שונה מליקה בשמאל שהיא נחשבת מליקה, ואם עלה העוף על גבי המזבח לא ירד? הרי טעם הדבר הוא משום דאיטלי שיש לו לפסול הזה של עבודה בשמאל, איך שירה ביום הכיפורים, אופן שבו הוא קשר ביום הכיפורים, כי כאשר הכהן הגדול נכנס לבית קודשי הקודשים להקטיר קטורת, הוא נוטל את המחתה בימינו ואת הכף בשמאלו. במחתה הונחו הגחלים עליהם היה מקטיר את הקטורת, ובכף הייתה הקטורת עצמה. וכיוון שמצינו אופן שעבודה בשמאל קשרה, נמצא שאין זה פסול גמור, ועל כן, אם האוף שנמלק בשמאל עלה למזבח, לא ירד. וכן מדוע שונה מליקה בלילה שנחשבת מליקה, ואם עלה האוף על גבי המזבח לא ירד, הטעם הדבר, משום דאיטלה יש לו לפסול הזה של עבודה בלילה, הכשרה אופן שבו הוא קשר, והוא, באיברים של עולות ופדרים, של שאר הקורבנות. קורבן עולה, קרף כולו על המזבח מלבד העור שלו, ואילו משאר הקורבנות אין קריבים אל חלקים בודדים המכונים כאן פדרים. אז אם כן, איברים של עולות ופדרים של שאר קורבנות הם קריבים בלילה. כאמור במסכת ברכות בדף הראשון, הקטר חלבים ואיברים מצוותן עד שיעלה עמוד השחר. ומקור הדין הזה מהפסוק בספר ויקרא פרק ו' פסוק ב', אי העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבוקר. וכיוון שמצינו עבודות הנעשות בלילה, יש ללמוד שגם מליקה שנעשתה בלילה אינה נחשבת פסול גמור, ועל כן אם העוף שנמלק בלילה עלה למזבח לא ירד. וקשה, גם לפסול של מליקת זר נמי, גם כן מצינו דאיטלי שיש לו לפסול של הזרות הכשרה אופן שבו הוא קשר והוא בשחיטה, שגם זר קשר לשחוט בהמות לקורבן. ולמה לא נאמר שיש ללמוד מזה שפסול זרות אינו פסול גמור, ולכן אם יעלה על המזבח עוף שנמלק על ידי זר שלא ירד. אם כן, מליקת זר לא תתמה בבית הבליה, ולמה אמר רב שמתמת? ותרץ את הגמרא, אין ללמוד משחיטה הקשרה בזר שפסול זרות הוא פסול קל. משום שמה שזר קשר בשחיטה, הרי זה משום דשחיטה לאו עבודאי. שחיטה לא נחשבת לעבודה, ולכן היא קשרה בכל אדם. כהן וזר, תמים ובעל מום. והסיבה ששחיטה קשרה בזר כותב רשי בכתבי יד, שזה משום שהיא נוהגת גם בחולין. ולכן אין ללמוד משחיטה הקשרה בזר שפסול זרות הוא פסול קל. בררת הגמרא את האמור ששחיטה איננה עבודה, שלכך אין ללמוד ממנה דבר לעניין מליקה. שואלת הגמרא, והאם שחיטה לא עבודה היא? והאמר הרי אמר רב זעירא, שחיטת פרה אדומה בזר פסולה. מי שנטמע באמת לא היה ניתר בטבילה לבדה, אלא אם יזו עליו מאפר פרה אדומה, ולשם כך היו שוחטים פרה אדומה ושורפים את בשרה. ואת האפר היו מערבים ממים חיים ומזים מהם על הטמאים. תערוב את האפר והמים נקראת בשם מי חטאת. וצריך לציין שבמסכת יום הדף מבית עמוד א' יש מחלוקת, ודעת שמואל שהיא כן קשירה בזר, שחיטת פרה אדומה. בכל אופן אומרת הגמרא, הרי אמר רב זעירא שחיטת פרה אדומה בזר פסולה, ומחווי רב עלה, הראה רב על כך שטעמו של דבר הוא שבפרשת פרה אדומה נאמר בספר במדבר פרק י"ט פסוק ג', ונתתם אותה אל אלעזר הכהן והוציא אותה אל מחוץ למחנה ושחט אותה לפניו, ונאמר בפרשה חוקה, כי הנאמר שם זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה. בכל מקום שנאמר חוקה, הרי זה בא ללמד שדין זה מעכב. הרי שכהן שוחט את הפרה. אם נאמר ששחיטה אינה עבודה, מדוע היא פסולה בזר? מוכח מן הדין הזה ששחיטה היא עבודה. ולכן יש בשחיטת פרה אדומה פסול זרות, ובשחיטת קורבנות הקלה התורה לא להצריך כהן. אם כן, שוב יש ללמוד מכך, להכשיר מליקה בזר, שאם עלתה המליקה שנמלקה על ידי זר על גבי המזבח, לא תירד. מתרצת הגמרא שאין היא פרה שונה פרה אדומה ששחיטתה צריכה כהן דווקא, משום דקודשי בדק הביתי, ואין בקדושת הגוף למזבח, ולפיכך אין ללמוד ממנה לשחיטת קורבנות, שאין עבודותיה נחשבות כעבודות הקורבנות, ואין ללמוד דבר מזה על זה. ובשם קודשי בדק הבית מכנים את ההקדשות ששימשו לחיזוק בית המקדש ושאר ענייניו, לעומת קודשי מזבח שקדושתם הייתה לעניין הקרבה. וקדושת פרה אדומה לא הייתה מקודשי בדק הבית כלל, וכוונת הגמרא רק לומר שקדושתה לא הייתה קדושת הגוף למזבח, אלא קדושת דמים. והקורבנות שקרבו על המזבח הייתה בהם קדושה שנקראת קדושת הגוף, ואי אפשר היה לבדותם אלא אם כן נפל בהם מום. מלבדם היו הקדשות נוספות שלא הייתה בהם קדושת הגוף, מפני שלא קרבו בעצמם אלא קדושת דמים, דהיינו שהיה אפשר לבדותם ואת הדמים לתת להקדש. קדושת פרה אדומה הייתה מן הסוג השני והיה אפשר לבדותה בלא מום. שואלת הגמרא, ולא כל דחנו? האם אין זה קל וחומר? שהרי אם קודשי בדק הבית כמו פרה אדומה באו, צריכים הם כהונה בשחיטתם ואין זר כשר בהם, קודשי מזבח שעיקר עבודתם בכהנים, מבעיה וכי צריך לומר שיצטרכו כהן בשחיטתם? וכיוון שכך, שגם קודשי מזבח היו צריכים כהן בשחיטתם ואף על פי כן הקלה בהם התורה, יש ללמוד שגם במליקה שהצריכה התורה כהן, עדיין תהיה מליקה בזר כשירה לעניין שאם עלתה על המזבח לא תירד ולא תתמה בבית הבליה. מתרצת הגמרא אמר רב שישה בריידר אבידי, מה שהצריכה התורה כהן בשחיטת פרה אדומה, מידי דאבי המראות נגעים. הנגע הוא מראה שונה בגוף האדם, הבגד או הבית, שבתנאים מסוימים הוא תמה. אם כן, שחיטת פרה אדומה דומה לראיית נגעים דלב עבודה היא הראייה הזו, ובכל זאת באה היא הכהונה, צריכה שכהן יראה את הנגע. הכהן הוא זה שפוסק את דינו של האדם שחושש יש לו נגע צרת, על פי הלכות הנגעים, ורק על פי דבריו של הכהן נקבע תומה או טהרת הנגע. אם כן, גם מה שהצריכה תורה כהן בשחיטת פרה אדומה, אין זה משום שהיא עבודה, אלא עניין אחר הוא שנצרך שיהיה בכהן. וממילא אין ללמוד ממנה דבר על שחיטה בקורבנות. ומאחר שלא מצינו בקורבנות שחיטה פסולה בזר ונמצא שלב עבודה היא, על כן אין ללמוד ממנה להכשיר מליקה בזר לעניין שאם עלתה למזבח לא תירד, אלא פסולה היא לגמרי, ואם עלתה למזבח תירד. וכיוון שאם עלתה תירד, היא גם מתאמה בבית הבליה, כיוון שאין מליקתה מועילה לשום דבר. מבררת הגמרא, האם אפשר ללמוד משחיטה בבמה למליקה? שואלת הגמרא, ונילף נלמד להכשיר מליקה בזר לעניין שאם עלתה לא תירד ולא תתאמה בבית הבליה, ממליקת עופות הקריבים בבמה שהיא קשרה בזר. הבמה הייתה מקום להקריב קורבנות מחוץ למקדש, ולכמן בדף קוף יוטט עמוד ב' דורשים מן הפסוק וזרק הכהן את הדם על מזבח השם פתח אוהל מועד, שאין דין כהן אלא בפתח אוהל מועד, כלומר במשכן ובמקדש ולא בבמה, ועל כן כל עבודות הקורבנות הנעשות בבמה כשירות גם בזר. אז אם כן, נלמד להכשיר מליקה בזר לעניין שאם עלתה לא תירד ושלא תדמה בבית הבליה, ממליקת עופות הקריבים בבמה שהיא קשרה בזר. מתרצת הגמרא, מקורבנות הקריבים בבמה לא יאלף, אין ללמוד לקורבנות הקריבים במקדש, משום שקדושת הבמה אינה נחשבת קדושה כלל כלפי קדושת המקדש. שואלת הגמרא, והאם לא למדים מקורבנות הקריבים בבמה? והתניא, הרי שנינו בברייתא, מניין ליוצא מהימורי הקורבנות חוץ לעזרה, שאף שנפסל בכך שאם עלה למזבח לא ירד, שהרי מצינו שהיוצא מחוץ למקומו כשר בבמה, שלא היה בה בבמה פסול כלל של יוצא. וממה שיוצא כשר בבמה למדנו שפסול יוצא במקדש הוא פסול קל, ועל כן אם עלה למזבח לא ירד. הנה מן הברייתא הזו מוכח שאפשר כן ללמוד מקורבנות הבמה לקורבנות המקדש, ואם כן יש ללמוד משם גם למליקת זר שאם עלתה למזבח לא תירד ושלא תתמה בבית הבליה מאחר שהיא קשרה בבמה. מתרצת הגמרא, תנא בברייתא, אז זאת תורת העולה סמיך לי, על הפסוק זאת תורת העולה סמך את דבריו, שהמילה תורת באה לרבות ולתת תורה אחת לכל העולים למזבח, אפילו הם פסולים שלא ירדו. המילה זאת באה למעט שלא יהיה דין זה בכולם, ועל כן יש לחלק ולומר, כל שנפסל אחר שחיטה ומליקה, כמו פסול יוצא שנפסל אחר שכבר נתקדש בהם, או שנפסל בשחיטה או במליקה עצמן, אבל יש לו יותר במקום אחר כפסול שמאל ופסול לילה, אם עלה לא ירד. ולא נקט התנא במה אלא כסמך באלמה. במליקת זר שפסולה ערה קודם שנתקדש הקורבן, ואין לה יותר במקום אחר, שרי שחיטה הקשרה בזר אינה עבודה ללמוד ממנה, וכן מליקה הקשרה בזר בבמה אינה נחשבת קודש כלפי מליקה במקדש, ועל כן אי אפשר ללמוד ממנה, דינה שתירד ומתמת בבית הבליה. מביאה הגמרא דעה חולקת על רב בדין מליקת זר. ורב יוחנן אמר, אוף שמלקו זר אין מתמה הבית הבליה, משום שיש ללמוד מבמה, שמליקת זר כשרה בה, ואין רב יוחנן סובר כרב שבמה נחשבת חול כלפי המקדש. ורק אוף שנמלק בסכין מתמה הבית הבליה, כיוון שאין למליקה בסכין הכשר במקום אחר. ואין לומר שיש לה הכשר בשחיטה, שרי מליקה בסכין אינה כשרה גם כשחיטה. דנה הגמרא כיצד יפרש רב את דברי משנתנו. נן, שנינו במשנה, כל הפסולין שמלקו מליקתן פסולה ואינו מתמה בבית הבליה. שואלת הגמרא ביש, למה מובנים דברי המשנה לרב יוחנן, שכן לשיטתו מה שאמרה המשנה כל, הרי זה בא להטויי בא לרבות זר שמלק, שלא נזכר במשנה, וזה בא לומר שאף מליקתו מליקה, לעניין שהיא מלטה לא תירד מן המזבח, ולכך אינה מתמה בבית הבליה. אלא לרב הסובר שמליקת זר אינה מליקה כלל, כל המילה כל שאמרה המשנה להטויי מי, לרבות מה הוא בא, שהרי לא מצינו מליקה פסולה, מלבד מה שנזכר במשנה, שאינה מתמת בבית הבליה. מתרצת הגמרא, מה שאמרה המשנה כל, הרי זה בא להטויי בא לרבות מליקה שנעשתה בשמאל, ומליקה שנעשתה בלילה, שאף שהן פסולות אינה מתמות בבית הבליה. שואלת הגמרא, הרי מה שמליקה שנעשתה בשמאל ומליקה שנעשתה בלילה אינה מתמות בבית הבליה, בהדיה קטני? נאמר במשנה במפורש, ולמה הוא צריכה המשנה לכוללן גם באומרה, כל הפסולים שמלקו מליקתם פסולה ואינה מתמים בבית הבליה? מתרצת הגמרא, תנה במשנה, תנה היא שונה את דינן בכלל זה שאמר, ועדר מפרש, ולאחר מכן מפרש דינן בפרטות. דנה הגמרא עוד בדברי רב, כיצד יפרש את משנתנו. תשמע בו ושמע קושייה אחרת על דברי רב. שנינו במשנתנו, זה הכלל. לידה איזו מליקה פסולה מתמת בבית הבליה ואיזו אינה מתמה. כל אוף פסול שהיה פסולו בקודש שמצד עצמו היה כשר אבל נפסל בעבודותיו, אינו מתמה בגדים הבית הבליה. אם כן, בישלמה דברי המשנה מובנים לשיטת רבי יוחנן שמליקת זר אינה מתמה בבית הבליה. לכן אמרה המשנה כל, כי זה בא להטויי, זה בא לרבות זר שמלק, שלא נזכר במשנה, ובא לומר שאף מליקתו מליקה, לעניין שהיא מלטה לא תירד מהמזבח, ולכן אינה מתמת בבית הבליה. אלא לרב הסובר שמליקת זר אינה מליקה כלל, המילה כל שאמרה המשנה להטויי מי לרבות מה הוא בא, כי הרי לא מצינו מליקה פסולה, מלבד מה שנזכר במשנה, שאינה מתמת בבית הבליה. מקשה הגמרא על דברי המקשה, ולתעמך לשיטתך, אתה, אף שהסברת את דברי הרישא לפי רב יוחנן, אבל הסיפה אומרת שכל שלא היה פסולו בקודש, כלומר שפסולו מצד עצמו, מתמה בבית הבליה, להטויי מי, מה זה בא לרבות וכיצד הבהיר את הדברים? דוחה הגמרא את דברי המקשה ואומרת, אלא ודאי תאמר, שהמילה כל האמורה בסיפה מרבה אופן אחר, כדי להלן. ועל כן נוכל לומר זאת גם לגבי הכל, המילה כל האמורה ברישא, ושוב אין עוד צורך לומר שזה מרבה זרות. וכך נאמר, כל שאמור ברישא בא להטויי בא לרבות שחיטת עוף קודשים בפנים ההזרה, שאף שלא נתקיימה בעוף מליקה כלל, ואם עלה על המזבח יירד, מכל מקום אינו מתמה בבית הבליה. ומשום הלימוד מן הפסוק שיובא להלן, והכל, המילה כל האמורה בסיפה, בא להטויי בא לרבות מליקת עוף חולין בחוץ, שמליקה זו אינה כלום, והעוף מתמה בבית הבליה. שלא נתחדשה מליקה אלא בעוף קודשים ובעזרה דווקא. ומביאה הגמרא סיוע לדברי רבי יוחנן מברייתא. תניא כבתי דרבי יוחנן, שנינו בברייתא כדב הרב של רבי יוחנן, מלקה זר או מלקה פסול כגון בעל מום, וכן הפיגול, קורבן שבעת אחת מעבודותיו חשב העובד לזרוק את דמו או להקטיר את הימוריו או לאכול את בשרו חוץ לזמנם, נעשה פיגול, ופסול זה של פיגול חמור עד כדי שהאוכל מבשר הקורבן חייב קרת, והנותר, בשר הקורבן שנותר אחר זמן אכילתו נפסל, וזמן אכילת קורבנות קודשי קודשים זה ביום ההקרבה ובלילה שלאחריו, והתמה, בשר קודשים שנטמע נפסל ואין לו אוכלו או להקריבו, אז הפיגול הנותר והתמה בקורבנות העוף, אין מתמים הבית הבליה, עוף שמלקו זר או בעל מום אינו מתמה משום שהם קשרים בשחיטה וזר קשר גם בבמה. פיגול בעוף אינו מתמה משום שעבודות הקורבן נחשבות עבודות בכדי להשלים בו את דין הפיגול שיהיה אוכלו חייב קרת. וכאמור לאל קורבן שבעבודותיו חשב העובד להקטיר או לאכול חוץ לזמנו מתפגל וחייבים על אכילתו קרת. חיוב זה אינו אלא אם נעשה כל הקורבן כתיקונו ולא נוסף בו פסול אחר. נמצא שהעבודות הם הפועלות את הפיגול ועל כן נחשבות כעבודות גם שאם עלה לא ירד וממילא גם יצא מידי תומת בית הבליה. נותר ותמה באוף אינם מתמים משום שכבר הייתה מליקתם כעוגן ויצאו מידי נבילה. ואף שאחר כך נפסל הקורבן אינו חוזר ונאסר ונטמע למפרע. ויהיה הגמר חילוק בין קמיצת זר לבין מליקת זר. אמר רבי יצחק, שמעתי שתיים. שמעתי שתי הלכות בדין פסולים שעלו על המזבח, אחת תודות קמיצת זר במנחה, מנחה זה קורבן הבא מן הצומח, ובדרך כלל באה מנחה קמח סולת שמן ולבונה, והכהן קומץ בידו מן הקמח והשמן מניח בכלי שרת, והם מקטיר את הקומץ על המזבח. קמיצה מקבילה לשחיטה בבמה ולמיליקה באוף. ההנחה בכלי שרת מקבילה לקבלת אדם, והקטרה מקבילה למתן אדם. ושלא כבשחיטה, הקמיצה פסולה בזר. אז אומר רב יצחק, שמעתי שתי הלכות בדין פסולים שעלו על המזבח, אחת תודות קמיצת זר במנחה, ואחת תודות מליקת זר באוף. שאחת מהן אם עלתה על המזבח תירד, כיוון שפסולה היא, ואחת מהן אם עלתה לא תירד, אף שהיא פסולה. ולא ידענה, איני יודע איזו היא מביניהן שתרד, ואיזו היא מביניהן שלא תרד. אמר חזקיה, מסתבר שבקמיצה של זר שמע רב יצחק שאם עלתה על המזבח תירד, ושבמליקה של זר שעלתה על המזבח שמע רב יצחק שלא תירד. שואלת הגמרא, מה ישנה מליקה? במה שונה מליקה של זר שדינה היא שאם עלה בשר הקורבן שלא ירד, די ישנה למליקת זר בבמה, כפי שהביאה הגמרא לעיל. אם כך נשאלת השאלה, קמיצה של זר נמי גם כן ישנה בבמה, שהרי אין דין כהונה בבמה כלל. ואם באת לומר שמליקת זר שעלתה לא תרד מן הטעם הזה, אז אף קמיצת זר עליך לומר כך. וכי תאימה אם תאמר שאין ללמוד קמיצת זר מבמה, משום שדעת אומר שקמיצת זר לא תרד היא שאין מנחה קריבה בבמה כלל, ועל כן אין לנו מקור להכשיר קמיצת זר, אם כן גם מליקת זר תרד, שהרי לשיטה זו אין עופות נמי, אין עופות גם כן בבמה, ואין לנו מקור להכשיר מליקת זר. אמר רב שישת, לדברי האומר שיש מנחה בבמה גם יש עופות בבמה, אילו לדברי האומר שאין מנחה קריבה בבמה גם אין עופות קרבים בה. מה הייתה הממת האומו של האומר שאין עופות מנחות קרבים בבמה? משום שנאמר בתורה בספר שמות פרק כ"ד פסוק ה', בבמה שבנה משה בהר סיני, וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות ויזבחו זבחים שלמים להשם פרים. ויש לדרוש מה כתוב שקרבים בבמה זבחים ולא מנחות, זבחים ולא עופות. אם כן, מה ראה חזקיה לחלק בין קמיצה למליקה? מדרצת הגמרא, אכן מה שמליקה לא תירד, הרי זה משום שהיא קשרה בבמה. אמנם מה שקמיצה תירד, אל תאמר שטעם הדבר הוא משום שאין מנחה בבמה, כי אם כך יהיה קשה שהסובר כן סובר גם שאין עופות בבמה, אלא אם כך תאמר מה שקמיצה תירד, הרי זה משום שאין קידוש בכלי שרת במנחה בבמה. ואין ללמוד מנחה שיש בה קידוש בכלי שרת, דיינו מנחה הקריבה במקדש, ממנחה שאין בה קידוש בכלי שרת, דיינו מנחה הקריבה בבמה, שזו שבמקדש כיוון שנתקדשה בכלי שרת נפסלת במעשה הזר, ואין לנו מקום שמצינו שמנחה כיוצא בה זה קשירה. ובביור הדברים אומר חידושי הגריז שבמנחה יש קידוש כלי המוסיף פסול, ולפסול כזה לא מצאנו הכשר במקום אחר. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, מלק בשמאל או בלילה אינן מתמות בבית הבליה. מבררת הגמרא את מקור הדין שגם אוף שנמלק ונפסל אינו מתמה בבית הבליה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא שהובאה בתורת כהנים, יכול הייתי לומר שתהה מליקה אוף הנמלק שהיא נעשית לפנים העזרה מתמה בגדים בבית הבליה, כדין כל נבילת אוף טהור. תלמוד לומר, נאמר בספר ויקרא פרק י"ז פסוק ט"ו, וכל נפש אשר תאכל נבילה ותרעיפה באזרח ובגר וחיבס בגדה ורחץ במים ותמה עד הערב ותהר. ופסוק זה מדבר בנבילת אוף טהור, שהרי נבילת בהמה מתמת במגע ובמסע אף בלא שאכלה. ובא כתוב ללמד שנבילת אוף טהור מתמת באכילתה. ממה שאמרה התורה נבילה, יש להתיר אוף הנמלק ונפסל שאינו מתמה. כאמור לעיל, לשון הברייתא היא תלמוד לומר נבילה וטריפה. מה נבילה שאינה מטרת את האיסור? אף טריפה שאינה מטרת את האיסור. יצאה מליקה שהיא בפנים שהיא מטרת את האיסור. מפסיקה הגמרא את דברי הברייתא בכלי לתמוע על דבריה, ושואלת, מניין לך ללמוד מכך שאוף הנמלק ונפסל אינו מתמה? ושמה הנה מנבילה היא, גם זה אוף שנפסל נבילה היא, שלא התיר התורה אלא אוף שנמלק כדינו ולא אוף שנפסל. ולפי האמור לאל שבברייתא נאמר שממעטים מליקה מטרת את האיסור מנבילה שאינה מטרת את האיסור, אז שאלת הגמרא היא, כיצד ניתן לדרוש זאת שמה בכלל נבילה שבפסוק גם נבילה מטרת את האיסור, דהיינו מליקה? אומרת הגמרא, אלא כך יש לתקן בדברי הברייתא ולהגיע אותה. תלמוד לומר תריפה. ודאי שלא בא כתוב לומר שטריפה מתמת, וכמבואר בגמרא לקמן בדף סמכתת עמוד ב', אלא בא כתוב ללמד שרק נבילה שהיא כטריפה מתמת, ולא נבילה שאינה כטריפה. ועל כן יש לדרוש ולומר, מה טריפה שאין הטריפות מטרת את האיסור, כלומר ששום איסור לא ניתר על ידי שנעשתה טריפה, אף כל נבלת אוף טהור מתמת בבית הבליה כשאין מטרת את האיסור, כלומר ששום איסור לא הותר על ידי שנתנבלה. יצא מן הכלל הזה מליקה שהיא נעשית באוף קודשים לפנים בעזרה, ואפילו הייתה המליקה פסולה, כי הועיל והיא מטרת את האיסור למזבח שהיה לעוף בחייו, שעל ידי המליקה דינו הוא שימלה למזבח לא ירד, שאין העוף מטמא בגדים בבית הבליה. והרמב"ם בהלכות מאכלות אסורות פרק ד' הלכה ואף כותב, שטריפה אמורה בתורה אסורה באכילה, זו שטרפה אותה חיית היער כגון הרי ונמר וכיוצא בהן, וכן עוף שטרף אותו עוף הדורס כגון נץ וכיוצא בו, וכשם שלא תחלוק במיטה בין מת המחמת עצמה, בין שנפלה ומתה בין שחנקה עד שמתה בין שדרסתה חיה וערקתה, כך לא תחלוק בנוטה למות בין שטרפתה חיה ושברתה בין שנפלה מן הגג ונשתברו רוב צלותיה, בין שנפלה ונתרסקו איבריה בין שזרק בחץ ונקב ליבה או ראתה, בין שבא לחול עם מחמת עצמה ונקב ליבה או ראתה או שיבר רוב צלותיה. כיוצא בהן, הועיל והיא נוטה למות מכל מקום הרי זאת טריפה, בין שהיה גורם בידי בשר ודם בין שהיה בידי שמיים. אם כן, למה נאמר בתורה טריפה? דיבר הכתוב בהווה. מביאה עכשיו הגמרא בסוגריים קץ חפץ סימן. סימן לדינים להלן. קץ זה נוטריקון של קודשים בחוץ, וחפץ זה נוטריקון של חולין בפנים ובחוץ. אומרת הגמרא, הביא המולק עוף קודשים מבחוץ לעזרה שאין מליקתו כלום ואם עלי יירד, לפי שאין מליקה אלא בעזרה, ומולק עוף חולין בין מבפנים העזרה ובין מבחוץ לעזרה, שאין מליקתו כלום ואם עלי יירד לפי שאין מליקה אלא בקודשים, שאוהיל ואין מתירים את האיסור שימלו על המזבח ירדו, וכאמור, מתמים בגדים הבית הבליה. ויהיה הגמרא ברייתא אחרת המלמדת דינים נוספים בתומת בית הבליה. תניא אידך, גם הברייתא הזו הובאה בתורת כהנים. למדנו בברייתא אחרת שם, יכול הייתי לומר שתהיה שחיטת עוף חולין הנעשית לפנים, וכן שחיטת עוף קודשים בין מבפנים ובין מבחוץ לעזרה, מתמה בית הבליה, כיוון שפסולים הם, עוף החולין משום שנשחט בעזרה, ועוף הקודשים משום שנעשה שלא כדינו במליקה בעזרה. תלמוד לומר, נאמר בספר ויקרא פרק י"ז פסוק ט"ו, וכל נפש אשר תאכל נבילה וטריפה באזרח ובגר, וכיבס בגדיו ורחץ במים ותמה עד הערב וטהר. ממה שאמרה התורה נבילה, יש להתיר עוף חולין הנשחט בעזרה, או עוף קודשים הנשחט בעזרה, או מחוץ לעזרה, שאף שפסולים הם, מכל מקום כיוון שאינם נבילה, אינם מתמים. הפסיקה הגמרא את דברי הברייתא בכלל לתמוע לדבריה, מניין לך ללמוד מכך שעוף חולין או קודשים שנשחט שלא כדינו אינו מתמה, ושמה הנמי, גם זה עוף שנפסל נבילה היא, שלא יתיר התורה אלא עוף שנשחט או נמלק כדינו, ולא עוף שנשחט שלא כדינו. ועוף חולין שנשחט בפנים או עוף קודשים שנשחט ולא נמלק, כיוון שלא נעשו כדינם, הרי הם נבילות. אלא אומרת הגמרא, כך יש לתקן בדברי הברייתא ולומר, תלמוד לומר טריפה, שוודאי לא בא כתוב לגופו וכאמור לאל, אלא בא ללמד, שרק נבילה שהיא כטריפה, מתמת, ולא נבילה שאינה כטריפה. ועל כן יש לדרוש ולומר, מה טריפה שווה באיסורה באופן שהיא בפנים העזרה, כבאופן שהיא מחוץ לעזרה, שבין אם נטרפה בפנים ובין אם נטרפה בחוץ אסורה, אף כל נבילות עוף טהור אינן מתמות, אלא כאשר הן שוות באופן שהן בפנים, כבאופן שהן מבחוץ. יצא מכלל זה, שחיטת עוף חולין שנעשתה בפנים ושחיטת עוף קודשים בין כשהיא נעשית מבפנים ובין כשהיא נעשית מבחוץ, שהועיל ולא שוו בפנים וכבחוץ, אין מתמים בגדים הבית הבליה. בררת הגמרא את דברי הברייתא שאמרה ששחיטת חולין בפנים ושחיטת קודשים בפנים ובחוץ אינם שווים בפנים כבחוץ. שואלת הגמרא ביש, למה מובן הדבר מה שאמרה הברייתא ששחיטת חולין לא שוו בפנים כבחוץ, דהיינו שאם נאמר שבפנים יש בו תומה, אז נמצא שאין שווים בפנים ובחוץ, ועל כן אינו מתמה גם בפנים, שכשם שאוף שנשחט בחוץ שחיטתו כשרה ואין בו תומה, כך גם אוף שנשחט בפנים שאף ששחיטתו פסולה אין בו תומה, שאין תומה אלא באופן שאפשר להשוות בזה פנים וחוץ, כפי שלמדנו מטריפה שאיסורה שווה בשניהם. אלא מה שאמרה הברייתא שאוף קודשים אינו מתמה בבית הבליה, בין בחוץ ובין בפנים, משום שאינו שווה בפנים כבחוץ, קשה, מדוע אינו שווה? הרי אידי ואידי זה וזה, בין העוף שנשחט בפנים ובין העוף שנשחט בחוץ פסולים נינו, פסולים הם ונמצא שהם שווים, ומדוע לא יתמו כאן וכאן? מתרץ את הגמרא, אמר רבא, מה שאוף קודשים הנשחט בחוץ אינו מתמה בבית הבליה, אין זה משום הלימוד האמור בברייתא, אלא סברה הוא שאם הועילה לו שחיטת חוץ לעזרה לחייבו עליה כרת משום שוחט קודשים בחוץ, שנאמר בספר ויקרא פרק י"ז פסוקים ג' ד' איש איש מבית ישראל אשר ישחט שור או כסף או עז במחנה, אשר ישחט מחוץ למחנה ואל פתח אוהל מועד לא הביאו, ונחרט האיש ההוא מקרב עמו. ומהמילים או אשר ישחט דורשת הגמרא לקמן בדף קז עמוד א' לרבות שוחט עוף קודשים בחוץ, ונמצא ששחיטתו שחיטה היא לעניין הזה. אז האם לא תועיל לו שחיטה זו לטהרה לעוף הזה מידי תומת נבילה? מבררת הגמרא, אשכחן כל מה שלמדנו מסברה זו לתאר עוף קודשים שנשחט מבחוץ לעזרה, אבל לגבי עוף קודשים שנשחט בפנים העזרה מנהלן, מנהי לנו שאף הוא אינו מתמא? מבררת הגמרא, על כך אומרת הברייתא שאינו מתמא, הועיל ואם תתמנו, נמצא שלא שבו בפנים וכבחוץ. שבחוץ אינו מתמא ובפנים הוא מתמא, ועל כן יש להשוות פנים וחוץ ולומר שגם בפנים אינו מתמא. מבררת הגמרא, מדוע לא נאמר כן בכדי לתאר עוף קודשים שנמלק בחוץ? שואלת הגמרא, יחי אם כך, שהכלל לגבי תומת בית הבליהו שיהיו חוץ ופנים שווים, מעתה נאמר שאם מלק עוף קודשים בחוץ נמי גם כן לא יתמא, משום דעים תתמנו נמצא שלא שבו בפנים כבחוץ, שבפנים אינו מתמא שהרי הוא כדינו ובחוץ הוא מתמא. מתרץ את הגמרא, אמר רפשי מברשי, דנין למידים דבר שלא בהכשרו, שלא נעשה כדינו, כגון עוף קודשים שנשחט בפנים, שלא כדינו להימלק, שלא תתמא, מדבר שלא בהכשרו, כגון עוף קודשים שנשחט בחוץ, שלא כדינו להימלק בפנים. כשם שכאן אינו מתמא, כך גם כאן אינו מתמא. ואין דנים דבר שלא כהכשרו, כגון מליקת קודשים בחוץ שנעשה שלא כדינו להיעשות בפנים, מדבר שבהכשרו, כגון מליקת קודשים בפנים שנעשו כדינם, ועל כן אין ללמוד זה מזה. מעתה גם אין ללמוד שחיטת חולין בפנים משחיטת חולין בחוץ, שהרי אין ללמוד שחיטת חולין בפנים שהיא דבר שנעשה שלא כהכשרו וכדינו, משחיטת חולין בחוץ שהיא דבר שנעשה כהכשרו ודינו. אלא ניתן ללמוד שאין בתומה באחד משני האופנים הבאים, או משחיטת חולין טריפה בחוץ, שגם היא נעשית שלא כהכשרה, או שיש ללומדה בדרך כלל וחומר משחיטת קודשים בפנים, ששחיטת קודשים בפנים דינם במליקה, ואף על פי כן גם שחיטתם אינה מתמת. אז כל שכן חולין בפנים שמעיקרה מבשחיטה, ודאי שלא יתמו. ולא מן היקש בפנים כבחוץ, האמור בברייתא. מבררת הגמרא, אם אכן אין למדים דבר שלא בהכשרו מדבר שבהכשרו. שואלת הגמרא, ולא? האם לא למדים דבר שלא בהכשרו מדבר שבהכשרו? ועתני הרי שנינו בברייתא, מניין לה יוצא מאימורי הקורבנות חוץ לעזרה שנפסל בכך, שאם עלה למזבח לא ירד, שהרי מצינו שהיוצא מחוץ למקומו, כשר בבמה, שלא היה בפסול זה כלל. וממה שיוצא כשר בבמה למדנו, שפסול יוצא במקדש הוא פסול קל, ועל כן, אם עלה למזבח לא ירד. ובברייתא הזו שאמרה שאפשר ללמוד מקורבנות הבמה לקורבנות המקדש, ואף שבבמה יוצא הוא כהכשרו ודינו, ואילו במקדש הוא שלא כהכשרו מוכח, שאפשר ללמוד דבר שלא בהכשרו מדבר שבהכשרו. מתרץ את הגמרא, תנא, תנא שבברייתא, אז זאת תורת העולה ריבה סמיך לי. התנא בברייתא על הפסוק, זאת תורת העולה שריבה לתת תורה אחת לכל העולים למזבח, סמך את דבריו, שהמילה תורת באה לרבות שכל העולים תורה אחת להם, שאפילו הם פסולים, שלא ירדו, והמילה זאת באה למעט, שלא יהיה דין זה בכולם. ועל כן יש לחלק ולומר שכל שנפסל אחר שחיטה, כפסול יוצא, שנפסל אחר שכבר נתקדש בהם, או שנפסל בשחיטה, אבל יש לו יותר במקום אחר, שאם עלה לא ירד, ולא נקט התנה במה, אלא כסמך באלמה, ולעולם אין למידים דבר שלא בהכשרו, מדבר שבהכשרו. לחיית מוריי ורבותיי וחיי ורעיי, הגענו למשנה המצויה, בסוף דף סמכתת עמוד א'. המשנה מביאה מחלוקת בדין עוף קודשים שנמלק ונמצא טריפה, האם הוא מתמא בבית הבליה כדין כל עוף שמת בלא שחיטה או שלא נשחט כדינו. לשם ביור המשנה הזו יש להקדים כמה דברים הנוגעים לתומת נבילה. בהמה וחיה תאורים, דהיינו המותרים באכילה, ותמאים שאינם מותרים באכילה שמתו, או תאורים שלא נשחטו כדין, מלבד שנבלתם אסורה באכילה, היא גם מתמת ונחשבת אחד מאבות התומה. אופני ההתאמות בנבילה הם שניים, במגע ובמסע. הנוגע בחזית נבילה, או הנושא כזית מן הנבילה ואפילו לא נגע בה, כגון שנשאה במקל, נטמע ונקרא ראשון לתומה עד הערב, דהיינו עד שיתבול ויעריף שמשו. ויתירה בחומרתה תומת מסע על תומת מגע, שהנוגע בנבילה נטמע הוא לבדו, ואילו הנושא את הנבילה מתמה גם את הבגדים שעלה וכן כלים שנגע בהם בעת מסעו. המקור לדינים הללו, מה נאמר בתורה בספר ויקרא פרק י' פסוקים למתת ומם, וכי ימות מן הבהמה אשר ילחם לאוכלה, נוגע בנבלתה יטמע עד הערב, והנושא את נבלתה יחפש בגדיו את המי עד הערב. בברייתא במסכת חולין דף עין עמוד ב' דרשו, וכי ימות מן הבהמה זו בהמה טמאה, אשר ילחם לאוכלה זו בהמה תאורה. זה כאמור אודות נבילת בהמה והיה. כאשר אנחנו מדברים על נבילת אוף, אוף טהור שמת או שלא נשחט כדינו, שונה בדינו, מנבילת בהמה והיה, שיש בו תאומה מחודשת, שהוא מתאמה בבית הבליעד, היינו שהאוכלו נתמה, ותאומה זו שווה בחומרתה לתאומת מסע, שהאוכל מתאמה גם את הבגדים שעלה, וכן כלים שהוא נוגע בהם בעת האכילה. המקור לדין הזה הוא, מה נאמר בתורה בספר ויקרא פרק י"ז פסוק ט"ו, וכל נפש אשר תאכל נבילה וטריפה באזרח ובגר, וכיבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב וטהר. כוונת הפסוק היא, שהאוכל ונכנס לבית בליעתו כזית מנבילת עוף טהור, הוא טעון טבילה ובגדיו טעונים כיבוס, ודין זה אינו אלא בנבילת עוף טהור, ואילו בנבילת עוף טמא, היא אינה מטמאה באופן הזה. מובן מאליו שבין נבילת עוף טהור ובין נבילת עוף טמא, הרי הם אסורות באכילה, וכל האמור אינו אלא לגבי הנידון אם יש בהם טומאת נבילות. נבילת עוף שלא בבית הבליעה אינה מטמאת במגע ובמסע כנבילת בהמה, משום שנאמר בנבילת עוף, נבילה וטריפה, לא יוכל לטמאה, אין לך אלא האמור בה. נבילת בהמה אינה מטמאה בבית הבליעה, באופן שאין בכך משום טומאת מסע, משום שדורשים מהפסוק האמור גם זאת, שאין טומאת בית הבליעה אמורה, אלא במי שאין לו טומאה, אלא זו, ולא במי שמטמא גם במגע ובמסע. בהמה או עוף שנשחטו כדין אינם נחשבים כנבילה. ואין בהם טומאה, גם עוף קודשים שנשחט או נמלק והמליקה היא דרך היתרו של עוף קודשים לגבוה ולכהנים, אין בו טומאת נבילות. מה זה טריפה? בעל חיים הנוטה למות משום פגע וחולי שיש בו, ופרטי הפגעים והחולאים המטריפים מבוארים במסכת חולין בפרק אילו טריפות. בבהמה או עוף שהם טריפה, אין השחיטה מועילה להתירם באכילה. בהמה טריפה שנשחטה, אף היא אסורה באכילה. וכאמור אינה נחשבת נבילה לעניין טומאה, כלומר, הועילה בה השחיטה שלא תחשב כמתה וכנבילה ואינה מתמת. והדין הזה נלמד לכמן בסוגייתנו מפסוק. לגבי עוף טריפה שנשחט או נמלק נחלקו התנאים ושלוש דעות בדבר. דעת רבי מאיר, שבין בשחיטה ובין במליקה, אין בו טומאת נבילה. דעת רבי יהודה, שבין בשחיטה ובין במליקה, יש בו טומאת נבילה. ודעת רבי יוסי, שעוף טריפה שנשחט אינו מתמה, ואילו עוף שנמלק מתמה. זוהי ההקדמה כאמור למשנה שלנו, שתי שורות לפני סוף דף סמכת את עמוד א'. וכך אומרת המשנה, מלק אוף ונמצאת שהיא טריפה, ולא מבואר כאן במשנה או בגמרא אם מדובר באוף קודשים דווקא או גם באוף חולין, אז מלק אוף ונמצאת שהיא טריפה, רבי מאיר אומר, אינו מתמא בבית הבליעה מן הטעם שהתבהר בהמשך. רבי יהודה אומר, מתמא בבית הבליעה. מביאה המשנה את טעמו של רבי מאיר, בדף סמכת את עמוד ב'. אמר רבי מאיר, מה טעם אומר אני שאוף שנמלק ונמצא טריפה אינו מטמא בבית הבליעה, משום שיש ללמוד זאת בקל וחומר. בקל וחומר זה אחד מ-13 המידות שהתורה נדרשת בהן, דהיינו שאפשר ללמוד בהם דינים שאינם מפורשים בתורה. ועניינה הוא שיש ללמוד מחומרה שיש בקל שתהיה קיימת גם בחמור, או מכולה שיש בחמור שתהיה קיימת גם בקל. מה הקל וחומר? אם נבילת בהמה שתומתה חמורה שהיא מטמאה במגע ובמסע, אף על פי כן שחיטתה של הבהמה מתארת את טריפתה מתומתה, שאף בבהמה טריפה מועילה השחיטה שלא תתמת תומת נבילה, מעתה נבלת העוף שתומתה קלה בכך שאינו מתמה במגע ובמסע אלא רק בבית הבליעה, האם אינו דין שנאמר שתהיה שחיטתו של העוף מתארת את טריפתו מתומתו, שתועיל שחיטת עוף שהוא טריפה שלא יתמת תומת נבילה בבית הבליעה? ומאחר שלמדנו ששחיטת עוף חולין טריפה מתארתו מידי תומת נבילה, מעתה נלמד ממנה למליקה בעוף בבניין אב, שזו מידה נוספת בין 13 המידות שהתורה נדרשת בהם, בעניינה שיש ללמוד דין שלא נתפרש מדין שכן נתפרש, כל שהם דומים. אז מה נלמד בבניין אב? מה מצינו כשם שמצינו בשחיטתו של עוף שהיא מכשרתה מתירה את העוף לאכילה והיא מטהרת את טריפתו מתומתו, שעוף טריפה שנשחט אינו מטמא בבית הבליעה, אף מליקתו של עוף שהיא מכשרתו מתירתו באכילה, יש ללמוד שתתאר את טריפתו מדי תומתו, ועוף שנמלק לא יטמא בבית הבליעה. זה הסברו וטעמו של רבי מאיר, שכאמור אמר, מלק ונמצאת טריפה, רבי מאיר אומר אינו מטמא בבית הבליעה. רבי יהודה חולק על דברי רבי מאיר, ואינו דורש לא את הקל וחומר, וממילא גם לא את המה מצינו, ודעתו היא שבעוף טריפה, לא מועיל, לא שחיטה ולא מליקה, והוא מטמא בבית הבליעה כבכל נבילת עוף טהור. הביאה המשנה דעה שלישית וידעת רבי יוסי המודה לרבי מאיר בשחיטה וחולק על דבריו במליקה. רבי יוסי אומר, דיה לנבילת העוף שיהיה דינה כנבילת בהמה, שכשם שבבהמה טריפה שחיטתה מטהרתה מידי נבילה ולא מליקתה, משום שאין מליקה בבהמה, כך בעוף טריפה שחיטתו תטהרנו מידי נבילה ולא מליקתו. וטעם הדבר, שכיוון שדין זה שעוף טריפה יש בו טהרה מידי נבילה, לא נאמר בו עצמו, אלא הוא למד מבהמה, יש לומר כאן דיו לבוא מן הדין להיות כנידון. כלומר, דיו לעוף הנלמד בקל וחומר, שיהיה דינו כמי שהוא בא ללמוד ממנו. וכיוון שבבהמה טריפה רק שחיטה מתארת ולא מליקה, גם בעוף לא נלמד לתאר, אלא על שחיטה ולא על מליקה. זו היה המשנה שלנו שתחילתה בדף סמכתת עמוד א' וסיומה בדף סמכתת עמוד ב'. כעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שרבי מאיר לומד ששחיטתו של עוף מטהרתו מידי תומת נבילה, הוא לומד זאת מקל וחומר מבהמה, ושוב הוא למד זאת גם על עוף שנמלק. רבי יוסי עונה על כך שאין ללמוד טהרה לעוף במליקה, משום שאין המליקה קיימת בבהמה שממנה הוא למד, ודיו לבוא מן הדין להיות כנידון. בערת הגמרא את העמו של רבי מאיר, שואלת הגמרא, ואם רבי מאיר לא דריש, לא דורש את המידה הזו של דיו לבוא מן הדין להיות כנידון? שאין ללמוד מחמור לקל לאכל בו יותר מבחמור, וכן מקל לחמור להחמיר עליו יותר מבקל? שעל כן למד מבהמה לעוף לאכל בו במליקה יותר, מבהמה שבה אין מליקה מטהרת. הייתכן שרבי מאיר לא סובר את המידה הזו? הרי מידת דיו לבוא מן הדין להיות כנידון דאורייתא היא. מן התורה היא דתניא, נאמר בברייתא המפרשת 13 המידות שהתורה נדרשת בהם, שהתורה נדרשת גם מדין קל וחומר ומפרשת הברייתא. מה שהתורה נדרשת מדין קל וחומר כיצד, מניין למדנו זאת? נאמר לגבי מרים שנזף בה הקדוש ברוך הוא בספר במדבר פרק י' ב' פסוק י' ד', ויאמר השם אל משה, ואבי הירוק ירק בפניה, לא תיקלם שבעת ימים, בא הפסוק ללמוד קל וחומר. אם היה אבי הנוזף בה, הרי הייתה נחלמת שבעת ימים, קל וחומר לנזיפת הקדוש ברוך הוא. ונאמר שם בהמשך, שעל כן תיסגר שבעת ימים מחוץ למחנה ואחר תאסף, כלומר שתינוג נזיפה שבעה ימים. ויש לשאול, הרי אם נזיפת האב מקלימתה שבעה ימים, קל וחומר לנזיפת השכינה 14 יום, שוודאי שנזיפת השכינה חמורה הרבה יותר מנזיפת האב, ומדוע לא למדו מן הקל וחומר אלא לשבעה ימים כנזיפת האב, ולא הוסיפו עליה דבר משום חומרת נזיפת השכינה, אלא מוכח מכאן דיו לבוא מן הדין להיות כנידון. הנלמד מן הקל וחומר, דינו יהיה כמי שממנה הוא למד. וכיוון שנזיפת הקדוש ברוך הוא נלמדת מנזיפת האב, אין להחמיר בנזיפת הקדוש ברוך הוא יותר מנזיפת האב ממנה היא נלמדת. ומעטה קשה, מדוע אין רבי מאיר דורש דיו לבוא מן הדין להיות כנידון, והוא מעיקל באוף יותר מבהמה שממנה הוא למד? ותרץ את הגמרא, אמר רבי יוסי ברבי אבין, רבי מאיר שתיאר במליקת אוף טריפה, קרא אשכח וקדרש, פסוק מצה ודרשו, שנאמר לאחר פרשת תומת נבילה ושרצים, ספר ויקרא פרק י' פסוק מ"ו, זו תורת הבהמה והאוף. יש לשאול, וכי באיזה תורה שבתה דומה בהמה לאוף ואוף לבהמה? והרי הם אינם דומים זה לזה כלל, שנבילת בהמה מתאמה במגע ובמסע, ואילו נבילת אוף אינה מתאמה במגע ובמסע. הרי שאין אוף דומה לבהמה, וכן נבילת אוף מתאמה בגדים הבית הבליה, ואילו נבילת בהמה אינה מתאמה בגדים הבית הבליה. הרי שאין בהמה ועוף דומים זה לזה, ובמה דמתה אותם התורה? אלא באה התורה לומר לך שיש להקיש עוף לבהמה וללמוד הימנה. מה בהמה דבר שמכשירה, שמתירה לאכילה, דהיינו שחיטתה, מתאר את טריפתה מתומתה? אף עוף דבר שמכשירו, שמתירו באכילה, דהיינו שחיטתו בחולין ומליקתו בקודשים, מתאר את טריפתו מתומתו. ונמצא שמקורו של רבי מאיר אינו מקל וחומר שיש לשאול עליו דיו לבוא מן הדין להיות כנידון, אלא מהקש שאין לדחותו בסברה הזו. במשנה שנינו שרבי יהודה חולק על רבי מאיר וסובר שמלק ונמצא טריפה מתמה בבית הבליה. והערת כעת הגמרא את טעמו של רבי יהודה. והערת הגמרא ורבי יהודה, מה היא טעמה? מה טעמו שהוא חולק על רבי מאיר וסובר שאוף טריפה שנשחט או נמלק מתמה בבית הבליה, ואין השחיטה או המליקה מטהרות אותו? אומרת הגמרא, אמר רבה, קרא אשכח וקדרש, פסוק מצא ודרשו. נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק י' ז' פסוק ט' ו', וכל נפש אשר תאכל נבילה וטריפה באזרח ובגר, וכיבס בגדה ורחץ במים וטמא עד הערב, וטהר. הפסוק הזה עוסק בנבילת עוף טהור, ובא ללמד שהיא מתמת בבית הבליה. אמר רב יהודה, הטריפה אמורה בפסוק, למה נאמרה? הרי אם טריפה נחשבת שהיא חיה בחיים, ואין בה תרומה עד שתמות, ובאה התורה לומר שטריפה שמתה מתמת כנבילה, למה הוא צריכה התורה לומר כן? הרי נבילה אמורה כבר, וכיוון שמתה אפילו לא נטריפה מחיים, הרי היא מתמת. ואם טריפה אינה חיה, ומעט שנטרפה היא נחשבת כמתה, הרי בכלל נבילה אמורה בפסוק, שהרי מיד שנטרפה הפכה לנבילה, וודאי ששחיטתה לאחר מכן, לא תתאר את התומה שכבר יש בה. ולמה כתבה זאת התורה? אלא בא הפסוק להביא לרבות טריפה בעוף ששחטה, שמתמה בבית הבליה, ולא אומרים ששחיטתה מתהרתה. ומשום שאפילו אם נאמר שטריפה חיה, שנחשבת שהיא בחיים, ואין בה תומה עד שתמות, מיד ירדה עליה תומת בית הבליה, ושוב לא תועיל שחיטתה לטהרה, שאין השחיטה כמקווה ואינה מתארת נבילות מתומתן. מנסה הגמרא לדחות את הלימוד הזה ולהוכיח מחלף טריפה אמור בטהרת חלף בהמה, שמה שאמרה התורה טריפה בתומת בית הבליה, לא בא אלא למעט עוף ממין תמה שאינו מתמה בתומה זו של בית הבליה. אמר לרב שזיבי לרבה, אלא מעתה, מה היא דכתיב? מה שנאמר בפסוק בספר ויקרא פרק ז' פסוק כ"ד וחלב נבילה וחלב טריפה יעשה לכל מלאכה והחול לא תאכלוהו, חלב בהמה אסור באכילה ואפילו נשחטה כדין, וחלב חיה שנשחטה מותר. בהמה וחיה שמתו הרי מתמות במגע ובמסע, ותומה זו הנקראת תומת נבילות אינה נוהגת בחלב בהמה שנתנבלה. שמהפסוק האמור כאן למידים שאף שהחלב אסור באכילה ואפילו נשחטה אינו מתמה ואפילו נתנבלה. אז באה התורה ללמד מן הפסוק הזה שאף שנבלה מתמת, מכל מקום החלף שלה אינו מתמה. שכיוון שאמרה תורה שיעשה לכל מלאכה ואף למלאכת קודש, במשמע באה התורה לומר שאין בו תומה, שאם לא כן יתמה את הקודש. את אמנה מנעימה, האם גם שם יש להקשות שאם טריפה נחשבת כחיה והנידון בפסוק הוא על טריפה שמתה, הרי נבלה אמורה כבר שחלבת האור, ואם טריפה אינה חיה ומעט שנטרפה היא נחשבת כמתה, הרי בכלל נבילה אמורה בפסוק, שהרי מיד שנטרפה הפכה לנבילה. ומדוע כתבתה התורה? וברור לגמרה שחלב טריפה שמתה אינו שונה מחלב נבילה ואינו מתמה, עד כדי שלא היה צריך הכתוב לאומרו, אלא נאמר מכוח הקושייה הזו שבא הפסוק להביא לרבות טריפה ששחטה שחלבת האור. אם כך נאמר, וכפי שאמרת לילודות את הפסוק בנבילת עוף טהור, יהיה קשה על כך שאם באה התורה ללמד שטריפה ששחטה חלבת האור, מכלל יש לדייק מכך די היא עצמה מתמה ורק חלבת האור. והאם ייתכן לומר כן? ואמר רב יהודה, אמר רב, הרי רב יהודה אמר בשמו של רב, ואמרי לה במתנית התנה, ויש אומרים שכך שנינו בברייתא. נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק י' פסוק למתת, וכי ימות מן הבהמה אשר היא לכם לאוכלה, הנוגע ונבלתה, יטמע עד הערב. ובאה התורה ללמד שבהמה שמתה מתמת בתומת נבילה, וממה שאמרה התורה מן הבהמה יש לדרוש שמקצת בהמה מתמה ומקצת בהמה אינה מתמה. כלומר, שיש בהמה שמתמת תומת נבילה ויש בהמה שאינה מתמת תומת נבילה. ואיזו זו הבהמה שאינה מתמת? זו טריפה ששחטה, שאף שטריפה היא הועילה שחיטתה לטהרה מדי נבילה. ומעתה שלמדנו שטריפה ששחטה אין בה תומה, ודאי שגם החלב של הטהור ולא הוא צריכה התורה לטהרו, ולא לכך בא כתוב חלב טריפה. אלא על כוחך שהמילים חלב טריפה שבפסוק מבעלה זה נצרך למעותי, למעט חלב בהמה טמאה מן הטהרה הזו. יש לדרוש שרק מי שיש במינה איסור טריפה הוא זה שתיארה תורה את חלבו מתומתה. יצא זו נבילת בהמה טמאה שאין במינה איסור טריפה שלעולם היא אסורה, ואין בטריפתה איסור נוסף על איסור תומתה. ומעתה יש גם לדחות את דבריך שאמרת, שממה שנאמר טריפה בנבלת עוף טהור, יש ללמוד שטריפה ששחטה מתמת בתומת בית הבליה. משום שאח הנמי גם כאן יש לומר שבא הפסוק למעותי, עוף טמא שאין במינו איסור טריפה. וכך היא כוונת הפסוק, שתומת נבלת עוף בבית הבליה אינה נוהגת, אלא בעוף טהור שיש במינו איסור טריפה. ואינה נוהגת בעוף טמא שאין במינו איסור טריפה, שהרי הוא אסור בין נטרף ובין לא נטרף. אם כן שווה השאלה הראשונה, מיני לרבי יהודה שאין שחיטת עוף טריפה טהור מטהרתו מתומת בית הבליה? משיבה הגמרא שעוף טמא נתמעט מתומת בית הבליה מפסוק אחר. ואומרת הגמרא, אין לומר שמה שנאמר בפסוק טריפה בא ללמד על אוף תמה שאינו מתמה בתומת בית הבליה, משום שאוף תמה שאינו מתמה לרב יהודה. מנבילה נפקלי. מנבילה הוא לומד זאת. דתניה, ששנינו בברייתא, מסכת חולין דף קוף עמוד ב', רב יהודה אומר, יכול תהיה נבילת אוף תמה מתמה בגדים הבית הבליה כמו נבילת אוף טהור. תלמוד לומר, נאמר בתורה בספר ויקרא פרק ח' ב' פסוק, היי, נבילה וטריפה לא יוכל לתמה ו, ופסוק זה מדבר בנבילת אוף המתמת באכילתה בבית הבליה. וכיוון שכבר נאמר פסוק אחר על תומת בית הבליה, על כורחה שבא פסוק זה לדרוש שאין תומת נבילה באוף תמה, שתומה זו תלויה באכילה. וכאמור בפסוק, שלא יוכל נבילה לתמה ו, וללמד שאין תומת בית הבליה, אלא במי שאיסורו באכילה הוא משום בל תאכל נבילה, והיינו אוף טהור שבמיטתו אסור משום נבילה. יצא זה, יצא אוף תמה, שאין איסורו באכילה משום בל תאכל נבילה, אלא משום בל תאכל אוף תמה, שבו לא נאמרה תומת בית הבליה, וכיוון שהמילה טריפה אינה נצרכת ללמד על אוף תמה שלא יתמה, הרי הוא בא ללמד שטריפה ששחטה מתמת בבית הבליה. עכשיו מקשה הגמרא שמעתה גם אין צורך ללמוד מחילף טריפה, שחילף בהמת טמאה אינו טהור. מקשה הגמרא, אם כדבריך, שמה שאוף טמא אינו מטמא בבית הבליה, לומדים מן המילה נבילה, אמור בפסוק נבילה וטריפה לא יאכל את המוה, שרק אוף טהור שאיסורו משום נבילה בלבד מטמא. אם כך, אי נמי, גם דין זה שחילף בהמה טמאה אינו טהור, תיפוקלי, יש ללומדו מי, וחילף נבילה, אמור בפסוק, וחילף נבילה וחילף טריפה יעשה לכל מלאכה ואכול לא תאכלו, שכיוון שהפסוק מדבר על חילף שאסור באכילה, אין לנו מקור לומר שטהרת חילף כולל גם חילף של בהמה טמאה. שרי יש לומר שתיארה התורה רק חלבו של מי שאיסורו משום בל תאכל חילב נבילה בלבד. אילו היה נשחט, בשרו היה מותר. ויצתה זו, התמעתה בהמת טמאה, חילב של בהמת טמאה, שאין איסורה משום בל תאכל חילב נבילה, אלא משום בל תאכל טמא. ואין צריך ללומדה מן המילה טריפה. וקושיית הגמרא היא על הברייתא השנייה שבה מבואר של רבי יהודה טהרת עוף טמא מטומאת בית הבליה, נלמדת מן המילה נבילה אמורה באוף טהור, שאם כן, גם תומת חילף בהמת טמאה אפשר ללמוד מהמילים חילף נבילה אמורה בטהרת חילף, ואם כן חילף טריפה למה לי? מיישבת הגמרא שאכן חילף טריפה לא בא ללמד על חילף בהמת טמאה, אלא הוא בא ללימוד אחר. ומסבירה הגמרא, אכן דין זה שחילף בהמת טמאה טמא נלמד מנבילה, ועבורו לא היה צורך שתכתוב התורה גם טריפה, אלא היא המילה הזאת טריפה, חילף טריפה, האמורה בטהרת חילב. מבעיי לעיתויי נצרך לרבות לטהרה זו גם חילב חיה טהורה שמתה, שאף הוא טהור, ומה שהוא צריכה התורה לרבותו. סל כדאי תחמינה היה עולה על דעתך לומר שכיוון שהפסוק מדבר על חילב שנאסר באכילה כאמור לאל, יש ללמוד מכך שלא תיארה התורה מתומה אלא רק חילב של מי שהלבה אסור באכילה ובשרה מותר באכילה. יצאת זו, יצאה חיה שחלבה ובשרה מותר. חילף חיה שנשחטה מותר באכילה, לעומת חילף בהמה אסור באכילה. ועל כן לא תיארה בה התורה את חלבה. כמה שמלן משמעינו הפסוק באומרות טריפה, שאין הדבר כן, אלא כל שיש במינו איסור טריפה, הותר חלבו. וכיוון שחיה טריפה אסורה באכילה, אף חלבה טהור ואינו מטמא. אם כן, לסיכום הדברים יוצא, טריפה אמורה בתומת בית הבליה מרבה, טריפה ששחטה, שיש בה תומת בית הבליה לרב יהודה. והמילה נבילה ממעט אוף טמא שאין בו תומה זו. חילב טריפה בתארת חילב מלמד שחילב חיה טהור, וחילב נבילה בא למעט חילב בהמה טמאה שאינו טהור. זוכה הגמרא שחילב חיה שמתה אינו טהור. אמר לי, כיצד אתה אומר שחילב חיה שמתה טהור? מה ישנה במה שונה בהמה טמאה שאין חלבה טהור, ומשום דאין חלבה חלוק בדינו מבשרה, אלא שניהם דין אחד להם שהם אסורים באכילה, ולפיכך אינה בכלל הפסוק המתאר את החילב העוסק רק במי שחלבו אסור, משום בל תאכל חילב בלבד. וכאמור לאל, חיה נמי, חיה גם כן אין לתאר את חלבה, ומשום שאין חלבה חלוק בדינו מבשרה, אלא שניהם דין אחד להם שהם מותרים באכילה, ולפיכך אף היא כשמתה איננה בכלל הפסוק המתאר את החילב. ועוד, יש לדחות את דבריך, הכתיב הרי נאמר בפסוק, ואכול לא תאכלו הוא. ואם כן מפורש בו, שאינו מדבר בחיה שחלבה מותר באכילה. ונמצא שחילף טריפה לא בא ללמד אודות חילף היה תאורה. וקשה, למה נאמר? מיישבת הגמרא באופן אחר שחילף טריפה בא לגופו, וללמד שגם חילף טריפה טהור. אלא אמר אבא אמא שאמרה התורה חילף טריפה, לגוף אי יצטריך. בא הדבר לטריפה עצמה ולומר שכשמתה, חילבה טהור. מה ששאלת לאיל, שאם טריפה היה הרי נבילה אמורה, תשובתך היא שהוא צריכה התורה ללמד זאת בכדי שלא תאמר שאויל ובהמה תמאה אסורה באכילה כבר מחיים, כלומר שאין שחיטה מתירתה, וכן בהמה שהיא טריפה אסורה באכילה כבר מחיים ואין שחיטתה מתירתה, על כן היה לנו ללמוד זו מזו בבניין אב, ולומר מה בהמה תמאה חלבה תמא, אף בהמה שהיא טריפה חלבה תמא, משום כך הוא צריכה התורה לכתוב חילף טריפה במיוחד, לומר שאף הוא טהור. אם כן, לסיכום הדברים עד עכשיו, לדעת רבי יהודה, טריפה אמורה בתומת בית הבליה מרבה טריפה ששחטה שיש בה תומת בית הבליה. המילה נבילה ממעטת אוף תמה שאין בו תומה זו. המילים חילף טריפה בתארת חילב מלמד שחילב בהמה טריפה טהור. והמילים חילב נבילה ממעט חילב בהמה טמאה וחילב חיה טהורה שמתה, שמכיוון שאין חלבם חלוק מבשרם אינם בכלל ריבוי הפסוק ואינם טהורים. דוחה הגמרא ואומרת שחילף טריפה אינו צריך לימוד מיוחד לטהרו. מקשה הגמרא יחי, אם כך שהיה מקום להשוות בהמה שנטרפה לבהמה טמאה, נאמר דהי נמי, גם מה שנאמר טריפה בתומת נבילת עוף טהור, מבאיה הוא נצרך לגופו כדי ללמד שגם עוף שנטרף ומת מטמא בבית הבליה. שלא תאמר ותלמד עוף שנטרף מעוף טמא בבניין אב, שאויל ועוף טמא אסור באכילה וכן טריפה בעוף אסורה באכילה, מה עוף טמא אינו מטמא בבית הבליה? אף טריפה בעוף אינה מטמא בבית הבליה, ונמצא שאין לרבי יהודה מקור ללמוד שגם טריפה ששחטה מטמאת בבית הבליה. ועוד קשה על עצם הדברים שדימית הטריפה לטמאה, ומתוך כך הוצרכת ללימוד מיוחד שחלבה של טריפה טהור. מעיקה למי לפעמים אפשר ללמוד טריפה מטמאה? הרי יש לחלק ביניהם ולומר, טמאה לא הייתה לשעת הכושר, שעה שבה הייתה ראויה וקשרה, שמעודה הייתה אסורה, ואילו טריפה הייתה לשעת הכושר קודם שנטרפה. ועל כן, אין ללמוד את טריפה הקלה שהייתה מותרת בעבר מן הטמאה החמורה שהיא אסורה מאז ומעולם. ואין צורך ללימוד מיוחד ללמוד אימנו לתאר חילף טריפה. וכי תאימה אם תקשה עליי שאכן אין ללמוד בהמה ועוף שנטרפו מבהמה ועוף טמאים בגלל החילוק האמור, אבל עדיין טריפה מבטן, מה איקה למימר? שנטרפה עוד קודם לידתה, מה נאמר שם? הרי אותה ודאי יש לדמות לטמאה, ומשום כך יש מקום לומר שטריפה מבטן חלבה טמא, כחילף בהמה טמאה, ולכן אמרה התורה שגם חילף טריפה טהור. אם תאמר כך, חשיב אל דבריך, שגם טריפה כזו אין ללמוד מטמאה, משום שיש לפרוח ולומר, מה לטריפה מבטן שאף שלא הייתה לה שעת כושר, אבל במינה, מי העיקה? במין טריפה מצינו שיש בו שעת כושר שנטרפה לאחר שנולדה. ולפיכך אין ללומדה מטמאה שאין במינה שום אופן שיש בו שעת הכושר. ונמצא שאי אפשר היה ללמוד טריפה מטמאה כלל, ולא הוא צריכה התורה לרבות חלף טריפה שמתה, שאינו טמא. ושוב שווה השאלה, המילים חלף טריפה שכתבה התורה, למה לי? מתרץ את הגמרא, המילים חלף טריפה והמילים חלף נבלה נצרכים ללימוד אחד, אלא אמר רבה, מה שריפתה התורה חלף טריפה, אין זה בכדי לומר שחלבה טהור. אלא זה נאמר, משום שבסופו של הפסוק הוזכר איסור אכילת חלב, והחול לא תאכלוהו. והתורה שהזכירה בתחילתו חלב טריפה וחלב נבילה אמרה בכך שיבוא איסור אכילת נבילה ויחול על איסור אכילת חלב. וכן שיבוא איסור אכילת טריפה, ומדובר באופן שנשחטה, כי אם לא נשחטה והיא בחייה אסורה משום עבר מן החי, והיא מתה היא אסורה משום נבילה, לכן מדובר כאן באופן שנשחטה, אז יבוא איסור של אכילת טריפה ויחול על איסור אכילת חלב, ולא נאמר שאין איסורי אכילת נבילה וטריפה חלים על איסור חלב שקדם להם. והאוכל חלב נבילה או חלב טריפה יעבור רק על איסור חלב, שלכך הוזכרו חלב נבילה וחלב טריפה בפסוק הזה האומר, והחול לא תאכלו, ללמד שהאוכלם עובר גם על איסורי נבילה וטריפה. הרמב"ם מלכות איסורי ביה פרק י"ז הלכה ח' כותב, כלל גדול הוא בכל האיסורים שבתורה שאין איסור חל על איסור, אלא אם כן היו שני איסורים באים כאחת, או שהיה איסור האחד מוסיף דברים אחרים על אותו האיסור, או אם היה כולל דברים אחרים עם איסור זה. איסור נבילה הבא על חלבי הבהמה אחר שמתה אינו מוסיף בהם דבר, אבל הוא כולל גם את שאר חלקי הבהמה שאינם חלבים, שכולם נאסרו עכשיו באיסור נבילה. אם כן לכאורה, על פי הדברים הללו היה על איסור נבלה לחול על איסור חילב גם ללא הריבוי בפסוק חילב נבלה וחילב טריפה. ותוסות כותבים שאיסור נבלה הוא איסור מוסיף. אומרת הגמרא וצריכי, צריכה התורה להשמיע שגם איסור נבלה וגם איסור טריפה חלים על איסור חילב, ואין די להשמיע זאת באחד מהם וללמוד הימנו לשני. מדוע? די השמועין, אם הייתה משמיעה התורה רק שאיסור נבלה חל על איסור חילב, הייתי אומר שהרי זה משום שנבלה חמורה דמטמיה שיש בתומה. אבל איסור טריפה שאינו חמור כאיסור נבלה שטריפה אין בתומה, אימא הייתי אומר שלא יחול על איסור חילב, לכן צריך להשמיע לי שכן. והיא השמועין, אם הייתה משמיעה התורה רק שאיסור טריפה חל על איסור חילב, הייתי אומר שהרי זה משום שטריפה חמורה די איסורה הוא כבר מחיים. אבל איסור נבלה שאינו אלא לאחר מיטה, אימא הייתי אומר שלא יחול על איסור חילב. צריכה או צריכה התורה לומר בפירוש שגם איסור נבלה וגם איסור טריפה חלים על איסור חילב. יוצא לסיכום הדברים, המילה טריפה אמורה בתומת בית הבליעה מרבה טריפה ששחטה שיש בתומת בית הבליעה לדעת רב יהודה. המילה נבלה באה למעט אוף תמה שאין בו תומה זו. חילב נבלה וחילב טריפה האמורים בתארת חילב באים ללמד שיש איסור אכילת נבלה וטריפה גם בחילב, ואין אומרים שאין איסור חל על איסור. וממשמעות חילב נבלה למדים שחילב בהמה טמאה וחילב חיה אינם טהורים, כיוון שחלבם אינו חלוק מבשרם. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את לימוד אף סמכתת עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, קמיצת זר ומליקתו, באיזה מהם היא מלטה לא תירד? שאלה שנייה, מניין שמליקת פסולים אינה מתאמה בגדים בבית הבליעה? שאלה שלישית, מניין ששחיטת עוף קודשים בחוץ מועילה לתארו מידי נבלה? שאלה רביעית, כשמלק ונמצאת טריפה, האם מתאמה בבית הבליעה? שאלה חמישית, מה הסברה לומר שאם בכעס אביה נחלמת שבעה ימים בשכינה יהיה כפול? התשובה בתוספות. השאלה האחרונה, מה לומדים ומה דורשים מהמילים וכי ימות מן הבהמה? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה אנחנו חותמים בסייעת הדשמיה הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום חמישי ח' בתמוז תשע"ח. סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיה הגדולה את דף ס"ט במסכת זבחים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שישי ט' בתמוז תשע"ח, ערב שבת קודש, פרשת חוקת, ונלמד שני דפים בעזרת השם, דפים עין ועין א' במסכת זבחים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב מנותן התורה. חלכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.